קרן שתפגוש אתכם עדיין לא התחתנה איתכם, היא יכולה גם לפגוש מתחרה. היא יכולה לראות לכם את החומרים ואז להשקיע במתחרה ואתם תתבאסו כי אתם, כולם עכשיו יודעים מה אתם עושים. היא יכולה לדבר עם לוגו של חברה שהיא ראתה באתר שלכם, מאחורי הגב שלך ולא ביקשה רשות. כל זה בסדר. כאילו שני הצדדים פה יש להם לגיטימציה לעשות ריסרצ' ואת כיזמת יכולה לפגוש כמה קרנות, את יכולה לנסות ליצור תחרות, הכל בסדר. זהו, לעשות את זה חכם פשוט.
היי לכולם, אני אדווה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, צעדים ראשונים. ואנחנו בעונה השנייה שלנו, שבה אנחנו מפרקים את תהליך הגיוס לשלבים. והיום נדבר על איך יוצרים קשר עם משקיעים ואיך מתנהלת הפגישה הראשונה מנקודת המבט של היזם. ולצורך זה נמצא איתי פה יואב וילנר, היואב.
היי.
שאתה מייסד שותף ומנכ״ל וולנאט, נכון?
נכון.
וחוץ מזה שאתה יזם, אז אתה גם משקיע אנג'ל.
קצת.
ונגיד במשפט שוולנאט היא פלטפורמה שמאפשרת לצוותי מחירות לייצר הדגמות של מוצרים מותאמות אישית. נכון? אתה תתקן אותי אם אני טועה.
בעברית זה תמיד נשמע גרוע, אבל זה מה שאנחנו עושים.
כן, כן. בעברית מה זה קשה לתאר דברים ושהם ישמעו כיפים. ובעצם אז שקמתם ב-2020, אז גייסתם 56 מיליון דולר בשלושה סבבים, בפרק זמן של שנה בערך.
משהו כזה.
שזה מעניין ואנחנו נדבר גם על זה, ושיש לכם היום 120 עובדים במשרדים שונים ברחבי העולם, ואנחנו נדבר היום בפרק על איך נכון לפנות למשקיעים, ואיך אפשר לייצר את הקשר הראשוני הזה, וגם על איך נכון לגשת לפגישות הראשונות ובכלל לכל תהליך העבודה הראשוני איתם. שנתחיל?
יאללה.
טוב יואב, אז בוא נתחיל בזה שתספר לי קצת מי אתה, מי אתם וולנאט, אם השם נשמע לכם מוכר אבל אתם לא בטוחים איפה, אז גם אתם עשיתם קמפיין כזה ממש גדול, נכון? זה כאילו לא קשור לפרק, אבל קמפיין שהתפוצץ והגיע לזה 5 מיליון צפיות, נכון?
כן, בלינקדאין.
מעולה, אז גם אולי לא בפרק הזה, אבל באמת נבקש ממך לעשות לנו איזה פוסט בקהילה, או נעשה איזה תוכן אחר שספר קצת על הקמפיין שלכם, אבל נתחיל מבאמת מי אתם.
אז כל הפרטים שאמרת נכונים, אז וולנאט אנחנו קיימים 2.5 בערך. אני כל פעם מופתע מכמות הדברים שקרו בתקופה של 2, באמת קרו לנו הרבה דברים מעניינים, קלים, מורכבים, לא צפויים. זכיתי לראות איך זה נראה לבנות קטגוריה, שזה משהו שכל יזם צריך להגיד בהתחלה כשהוא מגייס כסף, שזה מה שהוא הולך לעשות. אצלנו זה ליטרלי קרה פשוט מול העיניים שלנו, כל השנה הראשונה, זה הזמן שלקח מהרעיון עם המצגת הלא מעניינת, עד לגרטנר שכותבים על זה, ואנשי מחירות שיש להם תקציב, ממש לצורך ה-interactive demos, שזה מה שאנחנו עושים. זה הכל קרה בתקופה די קצרה.
זהו, אז אני חושבת שזה יהיה מעניין, כי אנחנו נדבר היום בעצם על נושא הגיוס, ויש לך פה כמה פרספקטיבות שאתה מחזיק, גם בעצם בתור יזם, גם בתור משקיע אנג'ל, קצת, כמו קצת. שאמרת, אבל גם בגלל שהסיפור גיוס, גם שלכם, הוא מאוד מאוד לא אלמנטרי, אתם בעצם גייסתם כסף בפרק זמן, זאת אומרת, עשיתם כמה סבבים בפרק זמן מאוד קצר.
נכון.
מעולה, אז אנחנו נתחיל מהשלב הראשון של קבלת השקעה, שהוא בעצם יצירת קשר עם משקיע, וזה כאילו אולי השלב הראשון, אבל נראה לי שיש הרבה שאומרו שהוא הכי מאתגר, או אחד המאתגרים בתוך התהליך כזה. הקהילה שלנו מוצפת בשאלות של איך יוצרים, והרבה פעמים התשובות הן אותן תשובות של אל תעשו cold call, נכון? אל תשלחו אימייל פשוט, אבל אנחנו נעשה פה קצת deep dive לתוך הדבר הזה, ואיך כן אפשר לעשות את זה, איך כן אפשר ליצור קשר עם משקיע.
כן. זה באמת הכי קשה להביא את המאמין הראשון הזה, או את המאמינה. מה שנקרא המיליון הראשון, זה באמת מה שהם עובדים עליו הכי קשה בהתחלה, ואחרי זה אם דברים הולכים טוב, אז פחות קשה להביא את הבאים בתור, או שאם החברה לא מצליחה, אז הכל נשאר קשה, אבל זה באמת איזשהו, תמיד אני אומר שלדעתי קרנות סיד, יש להם את העבודה הכי קשה בעולם, כי יזמים שבאים אליהם, והם צריכים להגיד להם לא, כי זה מה שעושים 98% מהפעמים, זה ליטרלי אומר שהחברה לא תקום, או לא תקרה ברוב המקרים, וזה שלב מאוד מאוד, בלי להלחיץ את המולחצים. אז אני, כמו שאמרת, אני מאוד נגד לפנות, אני לא חושב שפנייה קרה עובדת, אני חושב שזה נותן לאנשים שעובדים בקרנות לסמן וי, ולהגיד פגשתי היום חברות, וזה נותן ליזמים גם לסמן איזשהו וי, אבל זה להגיע להם בצורה הכי לא נכונה שיש.
זאת אומרת, גם אם הדבר הזה, אם אתם עושים פנייה קרה והיא מתממשת והופכת לפגישה, הפגישה הזאת תהיה פחות יעילה מפגישה מאשר אם הייתם מגיעים בדרך אחרת.
סביר להניח, כן. יש אנשים בשני הצדדים פה שצריכים למחייתם לעשות את הפגישות האלה, אז יכול להיות שהם יקרו, אבל הם לא היו מעניינות. אני בדרך כלל, מה שהייתי עושה וממליץ, זה להסתכל בפורטפוליו של אותה קרן, לחפש שם פאונדרים שאני מכיר, לדבר עם הפאונדרים האלה, קודם כל לקבל איזושהי המלצה או דיס המלצה על הקרן, ואחרי זה לבקש חיבור דרכם. אבל לעשות את זה בשלב הנכון, כלומר לא לבוא לקרן שמשקיעה בשלבים מתקדמים יותר, ולהטריד את היזמים שלה שאת רוצה לגייס $500,000, כי זה במילא לא יהיה מאץ', אז גם לדעת מה השלבים שמעניינים אותה וגם מה התחומים, ויכול להיות שגם תשמעו דברים פחות טובים. כאילו סביר מאוד שהפאונדר יבוא ויגיד, די מתחרט שהבאתי אותם, או דברים כאלה, ואז גם תדעו מלכתחילה לא לפנות.
עכשיו, את אומרת לפנות לחברות, אז אני רוצה לחפש גם חברות שהקרן הזאת השקיע בהם בשלב המוקדם. כן. זאת אומרת, יכול להיות שאני אפנה לחברה שהקרן אולי משקיעה בה היום, אבל השקיעה בה בסבב B, והיא בכלל לחשוב על הקרן הזאת כמשקיעה בסבב C, זה עולם אחר לגמרי.
נכון. זה גם שם, אם בטעות יהיה פגישה, זה גם יהיה בזבוז של זמן. הם ירשמו אתכם במנדי שלהם או בוואטאבר, ויגידו פגשנו אותם, וזה לא יתגבש. צריך לדעת לפנות בשלב המתאים, בתחום המתאים, לראות שהם השקיעו בתחומים שלכם, כאילו ממש יש עבודה בהתחלה.
עכשיו, אם אני לוקחת גם ממש את הדבר הזה לפרקטיקה, ודווקא אני שואלת אותך בתור מי שאני מניחה שמקבל הודעות כאלה של בקשת חיבורים,
כן.
מה לכתוב בהודעה כזאת שאני פונה למישהו, בהנחה שאני מכירה אותו, שאני לא מכירה אותו, כאילו מה הדרך הכי טובה לגרום לך לעזור לי בזה?
כן, אז אני חושב שפונים אליי לא מעט לגבי הקרנות שהשקיעו בנו ספציפית. היו כאלה שהעברתי וזה הוביל להשקעה ומאוד שמחתי. בדרך כלל, אם את עושה cold outreach לאותו יזם, שזה כן משהו שאפשר לעשות, כי זה לא הולך ישירות לקרן, הייתי מנסה לא לעשות את זה cold. כאילו גם אליו הייתי מגיע דרך חברים, או שהייתי אומר לו אם אפשר לעלות על שיחה קצרה של דקה, רק להסביר לך מה אנחנו עושים, ואז בשיחה לשבור קצת את הקרח, לגרום לו להבין מה אתם עושים בשביל לרצות להמליץ, ולא סתם לעשות forward, כי גם למה שהוא יכתוב בגוף המייל יש הרבה משמעות למשקיעים. אז אם זה מישהו שמוכן להיפגש ולראות את המצגת, אז בכיף, אם זה מישהו שעושה שיחה קצרה גם בכיף, זום, whatever, אז ממש כל דבר שהוא cold בתהליך הזה, הייתי מנסה להמיס.
אני חושבת על זה שקודם אמרתי שהשלב הראשון הוא הפנייה למשקיעה, אבל יש שלב לפני זה של האם בכלל לפנות למשקיעה, או כאילו להבין האם זה הזמן הנכון, וזה עולה לי עכשיו, כי אני גם אומרת, אני מניחה שאתה, לפני שאתה מפנה, או כשאתה חושב אם להפנות, אתה כן מחפש לראות שהחברה נמצאת בין היתר בשלב שהגיוני עכשיו שהיא תפנה למשקיעה.
כן.
אז איך אני בתור יזמת נגיד יודעת מתי להתחיל לחפש, מתי להתחיל לפנות? איך שיש לי רעיון כבר להתחיל לפנות כי ייקח לזה זמן לקבוע פגישות, לחכות שיהיה לי MVP, כאילו מתי לפנות?
שאלה טובה. הייתי מציע לפנות מוקדם, יותר ממתי שאת חושבת שאת צריכה, מכמה סיבות. אחד, ייקח זמן לקבוע, משקיעים הם עסוקים. במיוחד קרנות גדולות שכולם פונים אליהם, בכיף מישהו יכול לענות לך ולהגיד בכיף בואי נדבר עוד חודש. דבר שני, אני חושב שהכי חכם בהתחלה זה פשוט לעלות על שיחות עם קרנות, קצת לקבל איך הם תופסות את התחום, קצת לקבל איך הם, מה הם חושבות על המוצר שאת רוצה לבנות, לשמוע איזה פידבק שותף או שותפה בקרן נותנים לך.
כאילו כתהליך מחקר כזה, עוד בכלל, כן. בכלל לא לפנות אליהם בקטע של השקעה.
נכון. אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים שזה יוביל, אבל בהתחלה, אני לא חושב, במיוחד אם זה cold outreach, וזה צוות של פעם ראשונה, מעטות הקרנות שפשוט ישלחו צ'ק אחרי פגישה כזאת, אז הייתי מתחיל את זה לפני. ומשקיעים, הם רואים יזמים כמו נקרא לזה נקודות על איזשהו גרף. ובהתחלה כשהם רואים אותך, כשאת עדיין ב-ideation, והם זכו לתת לך את הפידבק ולהגיד לך אם משהו גדול, קטן, אם הם פתאום מכירים איזה מתחרה שאת לא מכירה, ואז את מוסטת לחקור מתחרה ודברים כאלה, בפעם הבאה שתדברי איתם 3 חודשים אחרי, כבר תוכלי לעדכן, אנחנו כבר צוות של 5 אנשים, יש לי כבר לקוח שמשלם לי $50,000 בשנה, והוצאנו את ה-MVP, מבחינתם עשיתי התקדמות מטורפת.
מגניב, אז האמת שזה גורם לחשוב, כאילו נניח אין לכם ברירה, נניח מישהו או מישהי שמגיעים לעולם הזה, באמת בלי אף קשרים. ואתה חייב ללכת על cold call, יכול להיות שאם תלך על זה, אבל שהמטרה שלך היא להיפגש עם קרן כדי להתייעץ, ולא בשביל השקעה, זה כן ייצר לך את הבסיס לזה שכשתחפש השקעה, לא תצטרך לעשות קולד קול, כאילו כבר יהיה כאלה שאתה מכיר.
אז אם כבר נגעת בזווית האישית שלי, אני את רוב המשקיעים שהכרתי ב-2018, בפעם הקודמת, לפני וולנט שגייסתי סיד, בעצם בגלל שהיה לי חברה יחסית גדולה שקשורה לסטארט-אפים, ולמרקטינג ול-VCs, ו-VCs היו שולחים לנו את החברות שלהם, והיינו עושים הרבה דברים יפים שם. זה נתן לי בעצם הרבה היכרויות שלא היו לי אם לא הייתי עושה את החברה הזאת. עכשיו, אני לא אגיד לאף אחד לבזבז 6 שנים על חברה שאחרי זה תביא אותו למצב שמכירים אותו. יש היום דרכים הרבה יותר מהירות לעשות את הסוג הזה של נטוורקינג, אבל זה פשוט, אצלי זה לא היה מתוכנן, זה פשוט התגלגל ככה. אז אני הייתי נותן value לפני שביקשתי מהאנשים להשקיע בחברה כלשהי שלי. יש את הגרסה של באמת נטוורקינג מסוג אחר, כלומר לפגוש אותם באירועים, להגיב להם על פודקאסטים, אני מדבר עכשיו על משקיעים, להגיב להם על פודקאסטים שהם עושים עם שאלות ספציפיות, ולהסתכל על רעיונות שלהם, שהם אומרים איזה תחומים מעניינים אותם, פשוט לא להיות חלק מה-90% שיפנו אליהם כזה בבלסט גדול, כל דרך לבלוט היא לגיטימית.
מגניב, זאת אומרת, אם אני שוב מחברת את זה לשאלה של מה השלב הנכון, אז יש את השלב של נכון לפנות להשקעה, ולפניו יש את השלב של להתחיל לייצר לעצמי איזושהי רשת של בכלל נטוורקינג כזאת, כאילו בכלל רשת של אנשים, של משקיעים, שאני בכלל מכירה, ואני יכולה לפנות אליהם בכלל.
נכון, גם בגלל כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, אני אוסיף עוד משהו קטן, שיש הרבה יזמים שהיו רוצים לשמוע את הפידבקים הקשים מהקרנות, ולעצב את המצגת בהתאם ואת הכיוון, וכדאי להם להתחיל דווקא מקרנות שהם לא רוצים לגייס מהם. כלומר, לשרוף את הגשרים עם כאלה שאתה לא רוצה לגייס מהם, לשמוע פידבק שהוא שווה זהב, ואז לבוא בשל יותר לקרנות שהן יותר לטעמך. אני לא אומר טובות, לא טובות, כי אין לזה מדד, אלא אלה שרלוונטיות בראש של ה...
זהו, אז בוא נחדד רגע, מה זה אומר? מה יגרום לך לרצות לגייס או לא לרצות לגייס מקרן?
בשבילי באופן אישי זה שני דברים. אחד, זה דעות של פאונדרים אחרים. כלומר, זה חשוב לי יותר מאיזה לוגו מפציץ או מותג של קרן כלשהי. זה הדעות של הפאונדרים, משהו שיכתיב לי אם אני רוצה. הדבר השני, זה value שלא תמיד לכל קרן, יש לכל סוג סטארט-אפ. כאילו, לצורך העניין, יש יותר קרנות B2B בארץ מאשר B2C. מצד שני, אם את הולכת לסן פרנסיסקו, הרוב, או אפילו חלק משמעותי מהם יודעות לעזור ולתת value ל-B2C. ועוד 1,000 דוגמאות, יש קרנות שהן פינטק, יש קרנות שהן רפואה, זה כאילו עניין של התאמה ממש בין המוצר שאת בונה לבין הקרן. זה לא, קרן שנחשבת טובה לאו דווקא תתאים לכל הסוגים של המוצרים.
מגניב, אז אוקיי, אז אמרנו להתחיל מלפנות לבאמת קרנות שאולי הן לא רלוונטיות מבחינתי להשקעה, אבל כן בשביל להתייעץ איתן. יש בעיניך משהו ש... אני חייבת שיהיה לי, לפני שאני בכלל פונה למשקיע, בין אם זה להתייעצות ובין אם זה להשקעה, או שרעיון מספיק. כאילו אם אתה חושב, את חייבת שיהיה לך מצגת לפני, למשל?
אני חושב שהמצגת כן. היום אנחנו בתוך כזה שיא המשבר הנוכחי, והרף עלה להכל. וגם לגייס את ה1,000,000 הראשונים, צריך לבוא למשקיעים האלה עם הבנה שאתם צריכים להוריד להם את המחסומים. הם יהיו מלאים בלמה לא, ואתם צריכים להוריד את כל המחסומים. ומצגת, מאשר לדבר בעל פה, יכול לעזור. איזה עובד או עובדת נורא תותחים שהצלח לשלוף מאיזה חברה גדולה, עוד לפני שגייסת כסף, זה עוזר. אני חייב להמליץ על, יש בה, אחת הקרנות שלנו נקראת NFX, ויש להם דבר שהם שמו בבלוג, שנקרא Ladder of Proof. כלומר, הם מראים ליזמים, עם מה הם באים לפגישות, ואיפה זה נמצא על מה ש-NFX קוראים לו סולם ההוכחה. וככל שיש לך יותר דברים, waiting list של כמה לקוחות, ולידציה שדיברת עם 70 איש מקהל היעד, משקיע אנג'ל מהתחום שאמר שהוא ישים, לא משנה כמה וכו וכו, זה מעלה אתכם בסולם של ההוכחה לצורך העניין. אז הייתי ממליץ לקרוא את זה, כי זה מה שאני מתאמץ להגיד.
האמת שמעולה, נשים לינק לזה אולי בתיאור כן. של הפרק, ואז תוכלו למצוא את זה בקלות. לפני שאנחנו נעבור לשלב של הפגישה עצמה, בהנחה שבאמת הצלחתי להשיג פגישה, אני כן רוצה עוד שנייה להתעכב על עם מי אני מחפשת להיפגש. בעונה הראשונה של הסדרה הזאת דיברנו עם גיל בן ארצי מאפווסט, והוא דיבר על באמת על זה שחשוב לראות שאתם פונים, לא לנסות לפנות לכל הקרנות שקיימות בעולם, אלא באמת לחפש קרנות שרלוונטיות לכם. מה הקטגוריות שאתה בתור יזם מסתכל עליהם כשאתה חושב על קרן לפנות אליה? האם אתה מסתכל על קרן, אתה מסתכל על המשקיע הבודד, כאילו על מי שעומד בראש שלה, איך אתה בוחר מי רלוונטי לך ומי לא?
כן. צריך לראות את זה כמו סוג של חתונה, לטוב ולרע. יש, כמו שאומרים, קו-פאונדרים יכולים להתפצל, ושותפים בקרנות הרבה יותר מסובך להתפצל אם צריך, למרות שקרו דברים. אז להסתכל על השותף או השותפה כמו מישהו שאתם מוכנים להתחתן איתו ברגע זה, ולהכניס לבורד, זה החלטה לשני הצדדים, היא לא קלה. אז בגלל זה אני תמיד במקום הראשון שם את הפידבקים מפאונדרים אחרים, ורצוי לא לבקש פידבקים על התקופות הטובות, אלא דווקא על הרעות. גם ראיתי הרבה שאלות שיש בפורומים השונים, על האם לעלות לשיחה עם מישהו שהוא לא שותף. אני חושב שזה הדבר היחיד שהוא ממש לא חד משמעי בכל התהליך. כלומר, אתם צריכים להבין, אם זה מישהו שהוא לא שותף, אבל הוא עובד שם המון שנים, והוא כבר הכניס פנימה וגלגל השקעות, ומעריכים אותו מאוד, והוא עוד שנתיים יהיה שותף, וזה באמת, אין שום סיבה כאילו להגיד, אני לא עולה עם מישהו שהוא לא שותף. לעומת אנשים שהם באמת רק כמה חודשים בתפקיד, ויכול להיות שהם עוד אין להם מספיק כוח, שזה כבר נושא אחר. וגם תלוי כמה הקרן גדולה. מדברים עם קרן מחול, שהיא 20 מיליארד דולר קרן, מישהו שם שהוא לא פרטנר יכול להיות מאוד חזק. מישהו שמינו לצרכי עסקאות בישראל, אז יש לו עצמאות לעשות את זה. אז זה מאוד מאוד תולי בסיטואציה גם.
אז אולי העניין זה באמת, באמת להבין כמה עצמאות יש לבן אדם שאתה מדבר איתו בתוך הקרן, כי אולי אתה לא רוצה לדבר עם מישהו שיש עוד שלושה אנשים עליו למשל שצריכים לאשר כאילו כל החלטה שלו.
כן.
סתם העניין כי הזכרת גם קרנות בארצות הברית, אתם יצא לכם לגייס גם מקרנות אמריקאיות?
נראה לי שרק, חוץ מ-NFX שהם חצי פה חצי בארצות הברית, אז כולם אמריקאיות, ואחת מלונדון.
אז אולי בכלל שווה לשתף גם בזה של איך נראה תהליך עבודה כשאתה לא מול קרן ישראלית?
אצלנו, אני חושב שבכל המקרים זה היה פניות דרך, או קרן שהגיע דרך אחד האנג'לים שלנו, אחת מהם הגיעה אחרי השקה שעשינו בפרודקטן, שהייתה הכי גדולה ב-2020, וזה עשה כזה קצת רעש בסן פרנסיסקו. השאר הגיעו, כאילו בסיבוב A ו-B זה הקרנות שהגיעו לנו דרך אנג'לים שלנו.
ויש הבדל בעיניך בין איך שצריכה לראות פנייה לקרן אמריקאית, לעומת איך שצריכה לראות פנייה לקרן ישראלית?
כן. אני חושב שקרנות אמריקאיות, הם יהיו תמיד הרבה הרבה יותר פוקר פייס כזה. כאילו אם הייתה חרה של פגישה, או אם עייפתם אותם באוויר, אתם תקבלו את אותו סוג של פידבק בהתחלה, ואתם לא תדעו כל כך מה לעשות עם זה. בעוד ששותפים בקרנות ישראליות יגידו לכם, תשמעו, זה לא אני, זה לא מתאים לי. או מוקדם מדי, או דברים כאלה. שמה זה יותר להיכנס ל... הם רואים הרבה יותר בסקייל, הם רואים צוותים הרבה יותר טובים מאיתנו, והם קשה בהתחלה להבין באמת מה הם חושבים. מי שיכול שם לעשות את העניין הזה שדיברנו עליו, עם הלא לעשות cold outreach, אלא לעבוד דרך הפורטפוליו, זה כמובן עדיף. מי שיכול לנסוע לפגוש אותם, זה כמובן עדיף. החל מהקורונה זה נהיה כזה פחות אופנתי שיזמים ישראלים טסו לפגוש קרנות אמריקאיות, כי בהתחלה אי אפשר היה, ואחרי זה פשוט נשאר. אני חושב שעכשיו יש עוד פעם משבר, והיזמים שוב צריכים את הכסף, אז הם צריכים יותר להראות את הפנים שלהם שם, גם בשביל להיות גבוה יותר ב-Ladder of Proof הזה שדיברנו עליו, וגם כי אני חושב שעכשיו יותר קשה לסמוך על אנשים עם סיבובים כאילו גדולים של... אולי אפילו דאבל דיג'יט במיליונים, נורא קשה לסמוך על אנשים שהם לא מכירים רק דרך הזום.
כן, וגם מה שאני לוקחת מאוד חזק מכל מה שאמרת פה עד עכשיו, זה מחקר. וזה להבין מה הצורך שלי, של הסטארט-אפ שלי, ולעשות את המחקר שיגרום לי להבין איזה קרן יכולה לתת לי את המענה לדבר הזה בצורה הכי טובה. אני חייבת להגיד ברמה האישית שזה... כשבהתחלה, כשהבנתי שכאילו נורא נורא קשה לגייס, וממש בשנה הראשונה שנכנסתי למנדי והכרתי את העולם הזה והבנתי שכמה קשה לגייס, אז כאילו מין חשבתי עצמי, וואי, אם אני הייתי מקימה סטארט-אפ, אני הייתי פונה לכל המשקיעים, ואחר כך הייתי כאילו, כי אם יש לך סיכוי קטן לעשות משהו, אז אתה רוצה שהריץ' יהיה הכי גדול. ועם הזמן, וגם באמת מתוך הסדרה הזאת, ומתוך השיחה איתך זה גם עולה לי ממש חזק, אני מבינה שלפנות לכמה שיותר זה אסטרטגיה לא נכונה, להפך, לנסות לפנות רק למי שמדויק לך. ואז השיחה הזאת של ארצות הברית, ישראל, היא גם בהתאם לזה, אם אתם יודעים שאתם בשלב מאוד מוקדם, למשל, תצטרכו לגייס צוות, כאילו C-level בארצות הברית, יכול להיות ששווה לכם ללכת על קרן אמריקאית, שיכולה לעשות לכם את החיבורים הרלוונטיים שם.
כן. אני מבין את, את החשיבה שלך של המספרים הגדולים, כלומר, אם אני אפנה ל-100, יענו לי 2, אז אני אפנה ל-100. יש עם זה בעיה מסוג אחר. קרנות מדברות ביניהם. כאילו זה קולגות, יש להם את הקבוצות וואטסאפ שלהם המשותפים, גם כאילו מתחרות על דילים, אבל חברים, וחברה שתלך עכשיו ל-100 קרנות ולא תצליח לסגור סיבוב, זה קטם, כולם ידעו את זה, כולם ידברו על זה. ראית את המיזם X ההוא? מה זה כבר? חצי שנה אני רואה שהם מציגים לקולגות שלי, וזה מתחיל לראות מוזר. האידיאל זה לתחום את כל התהליך הזה בזמן. לסמן את הנגיד 10 קרנות שאת רוצה לפנות עליהם, להגיד לכולם שאת ברמה של 3 שבועות, 4 שבועות סיימת את התהליך, מי שרוצה להיכנס, מי שלא תספיק לו, וכאילו לנסות לבוא עם כמה שיותר ביטחון, ולבנות מהלכים כזה של לעדכן, כל פעם שיש משהו, איזה אנג'ל נורא גדול מהתחום נכנס פתאום לסיבוב שלנו, ואז זה כן דוחף קצת יותר מהגדר, התקבלנו ל-YC, שזה אחלה סטמפ, הבאנו פתאום עוד $100,000 ARR משום מקום, כאילו לעדכן אותם כל הזמן בתוך המגבלת זמן הזאת, אבל בסוף לא לתת, אני גם בטוח שזה נאמר פה הרבה בפרקים הקודמים, לא לתת להם לנהל את התהליך. כי העבודה שלהם זה פשוט לנהל מלא תהליכים כל הזמן, ולהגיד לא ברוב המקרים, להגיד כן לקי 5%, ואין מה לחוץ להם. אז הסטארט-אפ שלך לא יקרה, who cares, ממי שעובד במשקיעים. אז את צריכה לתחום את זה בזמן, ורק לחשוב על תוכנית ב' של פנייה רחבה יותר, אם זה לא עבד.
וואי, אני חושבת שזה ממש ממש חשוב מה שאמרת עכשיו, העניין הזה שקרנות מדברות ביניהם. ושוב, אנחנו ממש עכשיו הולכים להיכנס לאיך צריכות לראות הפגישות עצמן, אבל זה גורם לי לחשוב על זה שלא רק כאילו בהקשר של חוק המספרים הגדולים, אלא גם בהקשר של תתייחסו לכל פגישה, בתוך הידיעה שמה שיהיה בפגישה הזאת יכול לעבור גם הלאה. וגם אם אתם הולכים לפגישה עם קרן שאתם לא רוצים שתשקיע בכם, כאילו, אתם יודעים בוודאות שאתם, כמו שאמרת קודם, אני רוצה להתייעץ ואני אשרוף את הכאילו, פגישה של התייעצות על קרן שאני לא בהכרח רוצה שתשקיע בי. גם אז תתייחסו לזה כאילו ברצינות ובזה, כאילו אתם כן רוצים שתשקיע בכם, כי פגישה גרועה יכולה לעשות כנפיים.
לגמרי. ממש ממש ככה. היה לי איזה שלב בחיים שמטעמי מבוכה, אני לא אגיד מתי בדיוק זה היה בקריירה, אבל ניסיתי לגייס משהו, ותודה לאל זה לא עבד, אבל הגעתי לפגישה אחת בלי מצגת בכלל, ואז השותף בקרן כזה אמר לי כאילו, what the fuck, בן אדם. או הגעתי לא מבושל בכלל, או לא עשינו, כאילו, היה מיסמאץ', טוב עכשיו תשאלי על הפגישה, אבל היה קצת מיסמאץ' ביני לבין אותו קופאונדר פוטנציאלי, ופשוט היה בלגן, והייתי שמח לשמוע את הטיפ הזה שעכשיו נתתי לפני הרבה שנים.
אז אני רוצה שנעבור לחלק הבא, ובוא נניח שכל מה שדיברנו עכשיו התממש, והצלחתי להשיג פגישה שבפני עצמו זה לא קל. איך אני צריכה להתכונן לפגישה הזאת? בהנחה שזאת קרן, שוב, שאני רוצה שתשקיע בי, זו פגישה שהיא מכוונת להשקעה מבחינתי.
כן. נעשה אלימינציה, לא לבוא, כמו שאמרתי לפני 10 שניות, לא לבוא לא מבושלים, זה באמת ישרוף את זה, ואנשים האלה מאוד עסוקים. אני חושב שלבוא מוכנים, זה להסתכל ביוטיוב וגוגל וטוויטר ולינקדאין על השותף או השותפה שאתם הולכים לפגוש, להבין מה תפיסת עולם שלהם, איזה חברות שלהם הם הכי גאים בהם, איזה חברות הם לא היו משקיעים בהם, פשוט משקיעים היום מאוד מאוד שותף, כאילו מאוד טרנספרנט כזה בסושל, ונורא קל, זה לא איזה בלק בוקס כזה כמו פעם, שלא לדעת מי זה שהולך להיות מולי. אתם יכולים לבדוק, הרבה מהם מתראיינים בפודקאסטים כאלה, הרבה מהם מתראיינים ביוטיוב, אז לעשות שיעורי בית שם, להבין מי הבן אדם שאתה הולך לפגוש. להסתכל בפורטפוליו, באתר של הקרן, לראות את הלוגוים שהם השקיעו בהם, לנסות להבין באיזה שלבים, בדרך כלל זה גם רשום, הם השקיעו בהם, להבין מהם מה מבחינתם גרם להם אי פעם לפספס עסקאות, מה גרם להם לפסול. יש שם המון 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 דרכים בשביל לקבל תמונה של 360 מעלות, לא לבוא בלי זה, כלומר, מי שכן הלך על חוק המספרים הגדולים והעסיק כמה פגישות, הם ירגישו את זה. הם ירגישו שזה סתם, מה קורה, אין small talk, אתה אפילו לא יודע מי זה בן אדם, אתה מראה מצגת והולך, לא להיות שם.
זאת אומרת, אני מסכמת את זה, אז באמת, לפני לעשות מחקר גם על הבן אדם הספציפי שאני הולכת לפגוש בתוך הקרן, וגם על הקרן עצמה.
נכון.
מה לגבי הפגישה עצמה, ואני רוצה לנסות להחזיר אותך אחורה לסיבוב סיד שלכם, אתה מגיע לפגישה לגייס כסף, מה תמונת ההצלחה מבחינתך של פגישה כזאת, איך היא אמורה להיראות אופטימלית, מי אמור להיות בה, מה אתה רוצה לקבל מהמשקיע בשלב הזה?
כן, אז הסיד שלנו ספציפית, הוא היה בזמן הסגר הראשון של הקורונה.
וואה, מה שנקרא, פה משברים.
כן, כן, אבל בימים של המאה מטר, כאילו אני והקו-פאונדר שלי, שאנחנו כמה רחובות אחד ליד השני בתל אביב, היינו בזום, והמשקיעים היו בזום גם, גם אלה שבארץ, לטוב ולרע.
כן.
הסיבוב סיד שלנו ספציפית, הוא התחלק ל... הוא היה תחת סייף כזה, והוא התחלק ל...
שבוא נגיד במשפט מה זה אומר, למי שלא מכיר.
כן, סייף זה הסכם השקעה שהוא עדיין רק על הנייר במרכאות, כלומר, זה לא סיבוב אקוויטי שלם, שהעורכי דין מביאים 200 מסמכים, ובודקים אתכם ב-DD ודברים כאלה, זה לרוב יותר קליל, זה דף אחד, מתחיל, יש לכם כסף בבנק, ואתם מחויבים בכל מיני דברים שהתקנברטו כאשר יהיה סיבוב אקוויטי.
אוקיי, מעולה.
בכל מקרה, אז אנחנו פתחנו את הסייף, והיה לנו סיבוב סיד של 6, הוא התחלק כזה לשתי פעימות, שהפעימה הראשונה זה לפני ההשקה שעשינו. זה לדעתי היה נגיד 2.5. והפעימה השנייה, אנחנו שנייה אחרי הגיוס הזה, אנחנו השקנו. וכולם אמרו לי שנורא מוקדם להשיק, ואין לך עוד זה וזה וזה וזה. האינסטינקט שלי היה שמי שבונה את המוצר הזה, צריך לרוץ מאוד מאוד מהר, לבנות קטגוריה ענקית ולא לעצור. וזה באמת היה השקה מאוד מאוד מוצלחת. ורשימת ההמתנה שלנו גדלה ל-700 איש ברשימה, ובגלל זה התחילו להגיע לנו אחרי זה אינבאונד של קרנות, להגדיל את הסיד, והגדלנו אותו ל-6, וזה כבר היה עם קרן מסן פרנסיסקו.
אז שוב, אני בתוך הפגישה, כאילו מה הדברים שאמרנו חייבת להיות מצגת, מה הדברים שאני רוצה שיהיו במצגת הזאת, שאתה אומר, אין מצב שלא ישאלו אותך עליהם, בואי, כאילו, את מוכנה מראש.
כן. אני חושב ששני דברים מרכזיים, אחד מהם זה גודל של השוק שאת נכנסת אליו, או שאת רוצה לבנות. כשאנחנו בשלב הפריסיד ויש לנו רק מצגת, אז השוק הוא אפס, ואז צריך לשכנע שאתם הצוות הנכון לבנות אותו, וזה לא קל. הדבר השני זה מתחרים, שהם צריכים לדעת שאתם למדתם לעומק את השוק שאתם נכנסים אליו, ויש כאלה שחושבים שזה רע אם יש מתחרים, אבל אם אין מתחרים, אז כמעט סביר להניח שאין שוק, אז צריך להראות מי הם, למה הם הצליחו, למה אתם תצליחו יותר, מה אתם מכניסים לפה שהם שכחו, למה אתם תהיו יותר טובים באקזקיושן, למרות שהם כבר גייסו 20 מיליון דולר ואתם אפס, לכל יכולות להיות תשובות נפלאות, וצריך להראות להם שאתם יודעים למה אתם נכנסים. בדרך כלל גם לא מספיק להראות שיש, נגיד, אני מכיר עכשיו הרבה סוגים של כזה landscapes, שיש בהם נגיד 6-7 שחקנים, כל אחד מהם גייס איזה, נגיד, בין 1 ל-5 מיליון דולר. אם הייתי בא היום עם מיזם פריסיד לקרן, זה לא היה מספיק כדי להראות להם שהשוק הזה הוא מוצלח. כלומר, אתם רוצים להישען על זה שיש חברות שגייסו הרבה כסף, שהצליחו מאוד, שהביאו אלפי לוגויים, ושלא יתפוס אתכם משקיע שהוא מכיר מתחרים שאתם לא. זה מינוס נקודה מול הקרן.
אוקיי, מול אז מה מבחינתך היא תמונת הצלחה של פגישה ראשונה עם משקיע? זה, מה, זה לסיים עם טרם שיט ביד?
לא יהיה טרם שיט בסוף הפגישה, סביר להניח, אלא אם זה צוות שכבר עשה 4 אקזיטים ויש לו כבר מיליון דולר ARR. אם הפגישה הייתה טובה או גרועה, זה יסתיים במשפט, שלחו לנו עוד חומר ואנחנו נריץ את זה בפנים. זה עדיין שלב שאין לכם שמץ של מושג מה הולך לקרות. ואז אתם נכנסים לאי-ודאות. האי-ודאות קשה, נורא מתסכל, כי שוב, הקרנות פוגשות המון יזמים ומשקיעות בלקי 5%, ואתם לא יודעים איפה תהיו. בוא נגיד הסיכויים לרעתכם, מאותו רגע. אני חושב שמה שצריך לעשות, זה אם הגעתם דרך יזמים של הקרן, להפעיל אותם בשלב הזה, כלומר לעשות איזה back channel, להגיד איך היה, לתת איזה מילה חמה, אם אתם פוגשים הרבה קרנות, אז גם להגיד לקרן שבאמת יש הרבה קרנות ושידעו, שיש עוד אולי תחרות. אני חושב שצריך לעשות follow-up'ים מאוד מאוד עדינים, אבל כאלה שיש להם עדכונים. כלומר follow-up, עברו שבועיים, רק רציתי לראות איפה אנחנו בתהליך, ובינתיים סגרנו עוד לקוח ענק, או בינתיים יש לנו עוד לוגו נורא נורא מרשים, בינתיים הבאנו טים ליד של R&D מחברה נורא גדולה ומוכרת, כאילו לתת להם עוד ועוד ועוד סיבות להבין שיש פה ולידציה.
אז לא לחכות שהם ידברו איתך.
תראי, יש קרנות שהן יהיו נורא נורא מהירות בתהליך, אבל זה לאו דווקא טוב. כאילו, יש קרנות שהתזה שלהם זה אנחנו נהיה מהירים, וזה אומר שאת פגשת אותם, ושעה אחרי זה הם יגידו לכם, שלחו לנו את החומרים, ויום אחרי זה הם יכולים גם לחבר אתכם לעוד שותף או שותפה שיחווה דעה. המהירות הזאת לא אומר שמשהו פה הולך לקרות עדיין. זה גם יכול להיות לא נורא נורא מהיר. שוב, התפקיד שלהם זה למצוא למה לא. מי שעושה את זה חכם, והם רוצה לשחק יותר שחמט מהכיוון שלו, לאו דווקא צריך לראות לחוץ, עד שיש תחרות. ותחרות זה בדרך כלל טריגר לטרם שיטים לקרות. כלומר, אם קרן כבר 3 שבועות, 4 שבועות, מסתכלת לכם בדברים, שואלת שאלות, מראיינת לקוח, אתם מבינים שאולי אולי זה מתכנס, אבל זה זוחל. אם היא תדע שעוד קרן פה עתידה אולי לתת לכם הצעה, אז כנראה שזה... פה זה נהיה מעניין. כנראה שזה יקרה גם מהכיוון הזה.
אז אם מצליחים, ואנחנו מדבר על זה באופן שוב יותר ספציפי בפרק אחר בסדרה הזאת, אבל אם מצליחים לנסות לפגוש כמה קרנות פה זמנית, אז כן לעשות את זה. זאת אומרת, לא חוק המספרים הגדולים, אבל 2-3 קרנות במקביל כן לנסות אם מצליחים.
כן. כל צד צריך לחסות את האינטרסים שלו. קרן שתפגוש אתכם עדיין לא התחתנה אתכם, יכולה גם לפגוש מתחרה. יכולה לראות לכם את החומרים ואז להשקיע במתחרה ואתם תתבאסו, כי אתם, כולם עכשיו יודעים מה אתם עושים. יכולה לדבר עם לוגו של חברה שהיא ראתה באתר שלכם, מאחורי הגב שלך ולא ביקשה רשות, וכאילו לבזבז לך במרכאות הקצאה עם הלקוח הזה, עם קרן שאת אפילו לא, עדיין לא בתהליך איתה. כל זה בסדר. כאילו שני הצדדים פה יש להם לגיטימציה לעשות ריסרצ' ואת כיזמת יכולה לפגוש כמה קרנות, את יכולה לנסות ליצור תחרות, הכל בסדר, פשוט לעשות את זה חכם, הם ידברו ביניהם, חוזרים לנקודה קודמת, לא להגיד נתונים שונים לשתי הקרנות שבודקות במקביל, וזהו, לעשות את זה חכם פשוט.
עכשיו, מעניין אותי כי, שוב, מבחינתי השיחה הזאת היא להביא את הזווית של היזם, כי דיברנו על תהליכי השקעה, היה לנו פרקים כאלה גם בסדרה הזאת וגם בערוץ המרכזי שלנו, אבל זה הרבה פעמים הזווית של המשקיע. והרבה פעמים משקיעים, מה שהם אומרים, זה שחשוב להם שבפגישות גם היזמים ישאלו אותם שאלות. אז מה אתה בתור יזם, מה השאלות שלך חשוב לשאול משקיע בפגישה כזאת, בפגישה ראשונה, בפגישה שנייה, בתוך תהליך?
כן. זו שאלה ממש טובה. אני חושב שכל קרן שתפגשו בחייכם, גם בסיבובים של B ו-C ו-D, קרן שתרצה לעבוד איתכם, תשאל אתכם איזה שאלות יש לך אליי, או מה חשוב לך כשאתה בוחר שותף. ואם היזם, בתקווה שהוא לא מגיע למצב שהוא desperate for money, אבל אם כן, אז הוא, והוא יהיה כנה, אז הוא יגיד, אני פשוט צריך את הכסף, זה באותו רגע שלום ולהתראות. צריך באמת לחשוב לעומק על מה אתם רוצים ממשקיע פוטנציאלי. אני ממליץ לדבר על היכולות שלהם לעזור בהיירינג. אני ממליץ לדבר על, כאילו אם אתם חושבים שזה קיים, אם אין להם יכולות כאלה, אז אל תמציאו להם יכולות. אני ממליץ לדבר על value, שהם יכולים לתת כי הם השקיעו בחברות, נגיד חברות SaaS שמוכרות לאנטרפרייז וגם אתם, וזה מתאים, לדבר על החלטות אסטרטגיות, כלומר להכניס את המשקיע לשיחה כשהגיע הזמן להחלטה אסטרטגית בחברה. מהיום אנחנו לא מוכרים יותר ל-SMBs, אנחנו מוכרים לאנטרפרייזים, או מהיום אנחנו מתחילים למכור בלונדון, או אנחנו whatever. המשקיע... יעניין אותו לדעת אם אתם בכלל תרצו אותו בשיחות מהסוג הזה או לא. כאילו ממש, זה עולם תוכן שלם, שהכי גרוע זה לענות ב-אני צריך רק את הכסף, והכי טוב זה לתת כמה תרחישים שבהם אתם רוצים להבין אם המשקיע הזה יהיה מועיל.
אבל אלה חלק מהדברים האלה הם כבר רלוונטיים גם כשאחרי ההשקעה, אבל ממש כאילו מה חשוב לך לדעת שהמשקיע יכול לעשות, כאילו מה חשוב לך לדעת על המשקיע מעבר למה שאתה יכול לגלות במחקר המקדים, שאתה תשאל בפגישה ראשונה שאולי גם יכול לגרום לך לא לרצות להמשיך לפגישה שנייה, כי גם זה חשוב להגיד, זה כנראה קורה פחות, אבל יכול להיות מצב שגם אתה תצא מפגישה, ותבין, או אתה אמור להיות לסיים פגישה כזאת לא, כשאתה יכול לדעת אם גם אולי לך זה לא מתאים, העבודה עם הקרן הזו.
כן. תראה, אני אגיד לך את האמת, כמו כשאני עושה נגיד back channel על מועמדים שאנחנו מראיינים, את השאלות הקשות אני תמיד שואל מאחורי הגב, ממש כמו שהם את השאלות הקשות ישאלו מאחורי הגב שלך, כשהם יעשו due diligence. מה שהייתי שואל בפגישה כזאת, זה הכי בסיסי. האם אתם מאמינים שזה יכול להיות קטגוריה גדולה? אתם מאמינים שהעולם הולך לשם? כאילו גם אתם לא רוצים סתם לעשות השקעה כדי לסמן וי ולבזבז כסף. אתם חושבים שאנחנו הצוות המתאים לזה? לפעמים השיחה יכולה ללכת לשם, אני חושב שהמשקיע מאוד מאוד יעריך את, את הנכונות שלכם לדיאלוג מהסוג הזה, וזה גם שובר את, את הנאום שהיזמים כנראה עושים בשלב הזה, והמשקיע מרגיש שיש לו פה הרבה מאוד מקום להביע את הדעה האישית שלו, וזה יכול להוביל להמון דברים, כאילו שברתם את הקרח, והוא אומר, שמה, האמת, באופן אישי, פחות מתחבר למה שאתם עושים, יש לי פה שותפה בקרן שבדיוק השקיע בחברה מטורפת שעושה משהו מקביל, ולדעתי אני אעביר לה את זה, אני אגיד לה שאתם אחלה צוות, ופתאום אתם מתגלגלים לפגישה שם, וזה כבר הגיע ב, לא בקולד אוטריץ', אז זה רק יכול לעשות טוב. הניסיון לחפור יותר בנכונות של כל הצדדים.
תראה, אמרנו, וזה גם ידוע, שרוב הסיכויים שלא לומר 98% שתשמעו לא בסוף הפגישה. מה אני עושה עם הלא הזה? כאילו, אני מניחה שגם אתה שמעת לו. מה אתה עושה עם הדבר הזה?
קודם כל, מנסה להגיד לעצמי שהוא כנראה לטובה, ולא הייתי אמור לעבוד to partner up עם, עם אותו בן אדם. לפעמים זה נכון במרוצת הזמן, לפעמים לא. אבל צריך לפתח שיטות של אור של פיל בשביל לא להישבר מדברים כאלה. אני חושב שלא, בלי להישמע כמו סטה סמן פתוי, לא זה לא תמיד לא. כלומר, לא של קרן יכול להיות מוקדם מדי. יכול להיות שעוד חצי שנה אתם כבר לא מוקדמים מדי, וזה נפלא, ואז הפגישה תהיה הרבה יותר מעניינת לכולם, ואתם אף פעם לא תדעו אם כולם היו איתכם כנים כמו שצריך, שהם אומרים את הלא הזה. יכול להיות שיש מה לתקן. Too early זה תשובה גנרית שמסתירה בתוך דברים אחרים בדרך כלל. אז תבקשו חידוד. מה זה ה-too early הזה? עם 200 אלף דולר חוזים חתומים עם לקוחות זה כבר לא early? אם היינו מרימים עכשיו צוות פרודקט שהיה יותר מרשים אתכם זה כבר לא early? אם היה לנו לוגו של אדובי זה לא early? ובדרך כלל הם ייפתחו איתכם בשיחות מהסוג הזה. וכמו שאמרתי, סטארט-אפים הם בפגישות האלה נקודות על גרף, ועוד 3 חודשים זה פתאום יהיה כבר maybe. ובגלל זה לא לקחת אף פעם לא כמשהו סופי. אני מכיר הרבה מקרים של קרנות שנכנסו בשלבים יותר מאוחרים אחרי שהם ויתרו על המוקדמים, וצחקו צחוק גדול שהם ויתרו על העסקה כאילו יותר טובה, אבל הם עדיין בסוף ראו שעשיתם execution. אז לפעמים לא זה בואו נראה אתכם לאורך השנה הקרובה, ואם זה ממש לא, fuck it.
מעולה, טוב, אז אנחנו ממש קרובים לסיום, אז תמיד אני מבקשת בסיום הפרק טיפ אחד או 2 טיפים או 3 טיפים, מה שעולה לך, ליזמים ויזמות בתחילת הדרך, שבאמת נמצאים ממש ממש בהתחלה, אתה יודע, עוד עומדים עכשיו להתחיל את תהליך הגיוס, מה הדברים שלדעתך הכי חשוב לזכור בתוך התהליך הזה?
כן, אני חושב שצריך קצת לחדד את, את היכולת לקבל לא. זה עלול לבאס, יהיה קשה, במיוחד בשלב הסיד, שאנשים עוד אפילו קצת עובדים על דברים אחרים, והם אומרים, אם עכשיו ישקיעו בנו, אז יש חברה, אם לא, אז אין. כמו שאמרתי, לקרנות סיד יש עבודה גורלית ביותר, אבל לדעת לקבל את הלא הזה, לדעת שככל שתדברו עם יותר יזמים שכבר גיסו כסף, אתם תבינו שחלק גדול מהלואים האלה היו במקום, ושהדברים שקרו אחרי היו לטובה. זה טיפ אחד. אי אפשר להיכנס לזה ולצפות שדברים יסתדרו. טיפ שני, זה לסנן פידבק, לדבר עם אנשים שאתם מעריכים, אבל לדעת שלכולם יש איזשהו בייס קטן, ראו דברים מסוימים, חבר שלהם נכשל בתחום הזה, אז הם חושבים שזה חר התחום, whatever, אנחנו בני אדם, לדעת באמת לרשום לך את הנקודות המאוד מאוד מקצועיות מכל השיחות שאתה עושה, ולא לקחת את כל הפידבק, אפילו לא לסמוך ב-100% על פידבק של נגיד, פאונדרים שעשו דברים בתחום זהה לשלך לחלוטין, והצליחו, והם יבואו ויגידו לך מבוקר ועד ערב את כל הדברים שאתה צריך לעשות כאיזה פלייבוק, גם שם, כאילו להם זה עבד פעם אחת, לך זה לא בטוח יעבוד פעם שנייה, תמיד לדעת לפלטר את, את הפידבקים, והמון המון רזיליאנס, פשוט, אם היינו מדברים על כל החברות הכי מוצלחות בארץ, ואיך נראו הסיבובים הראשונים שלהם, ואיך הם כמעט נסגרו אחרי סיבובים הראשונים, הקטנים, אנשים היו מרגישים יותר בנוח לקבל את כל הלא הזה, ולהבין שאם האקזקיושן טוב, אז מתישהו מישהו ירצה להשקיע והכל פשוט יקרה משם.
וואי, מעולה. לפני שנסיים, אנחנו נגיד שאם אתם מאזינים לנו דרך סטארט-אפ פור סטארט-אפ צעדים ראשונים, ואתם רוצים לשמוע פרקים בנושאים אחרים, אז אתם מוזמנים לעבור לערוץ המרכזי שלנו, פשוט חפשו סטארט-אפ פור סטארט-אפ בכל אחת מהאפליקציות. ושאם יש לכם שאלות בהמשך לפרק אלינו או ליואב, אז עכשיו הוא גם בקהילה שלנו, אתם יכולים
החל
מלפני שבוע, אתם יכולים לשאול את השאלות באתר או בקהילה. והכי חשוב, אם אתם רוצים לדעת כל פעם שיצא פרק חדש, אז אתם יכולים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. יואב, תודה רבה, היה ממש ממש מעניין.
בכיף.
זהו, ותודה לכם שהאזנתם.
תודה.